ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו זוכים להתחיל סיבוב חדש של הספר. אולי כמה מילים רק על הספר ועל הפעלת המחבר. למה אנחנו, על כל פנים, בהצעה שלנו רואים שהספר הזה הוא ספר היסוד, ספר היסודי ביותר? אני אומר את דעתי, ומי שחושב אחרת אז יכול גם כן לערער. הסיבה היא כי הוא משתי סיבות, מכך הרבה סיבות אולי. דבר ראשון, זה הספר היחיד שבא להציע מבנה שלם של כל מכלול היהדות. אנחנו מכירים הרבה ספרים, אבל הם עוסקים עדיין בתחום מסוים, בבירור, בליבו, נקודה מסוימת. יש ספרים שעסקו בכמה סוגיות, אבל לקחת אתגר כזה של לאחד, לתאר את כל הידיעות היהודיות שלנו, ולבנות מהם מבנה שלם, מתואם, הכוונה היא משורש השורשים, ואיך משורש השורשים יוצאים הענפים, ובסדר המדויק, ואז פשוט להגיע, הוא מבטיח לנו בהקדמה שנוכל לקבל תמונה שלמה של כל קורנו, כל יסודות היהדות. אז נדמה לי שאין לנו ספר כזה. מי שרוצה להציע משהו דומה, אז אני הייתי שמח לשמוע. אני אומר תמיד שהרמח"ל עשה גם בעבודה שבלב, עבודות שבלב, גם ביסודות האמונה וגם בפנימיות התורה, הוא עשה את מה שעשה לנו הרמב״ם ביד החזקה. האם מישהו יכול לבוא ולהציע ספר יהודי דומה ליד החזקה לרמב״ם? האם יש לנו מישהו, איזה מחבר אחד שיתיימר לעשות משהו מעין דמעין שמה שעשה לנו הרמב״ם? אין ולא יהיה. כזו עבודה, כזו פעולה לא הייתה וגם לא תהיה. כל מה שיש לנו היום זה הכל על מבנה הרמב״ם. למה? כי ברגע שהרמב״ם העיר את האור הגדול לקחת את כל תורה שבעל פה, לארגן אותה באופן כל כך מסודר, מדורג, מתואם, הכל נבנה על גביו. תמיד תמיד הרמח"ל יגיד לנו בהקדמה שהגדרת חכם זה אדם, לא אדם שיודע אוסף ידיעות, אלא אדם שיודע לתאם ידיעות. אדם שיש לו ידע גדול והוא לא יודע איך לארגן את הידע שלו, הוא לא יהיה חכם, כי הוא יהיה אדם מפורד, הוא יהיה אדם שהידיעות שלו כולם מפוזרות לו, הוא אדם מפוזר. החכם זה אדם שמשכיל לראות את הדברים מראשית ועד אחרית, וממילא כל דבר מאורגן לו במקום המתואם בדיוק, בפאזל הגדול של התמונה, הוא רואה תמונה בהירה ושלמה. אז אני חושב שהרמח"ל הוא המשלים, אני מציע, הרמח"ל הוא בא להשלים את היד החזקה לרמב״ם. כלומר, הוא ממש קומה מעל הרמב״ם, הוא לוקח, הרמב״ם היה חסר לו כידוע את ההשלמה של החלק הפנימי של התורה, לקבל את המפה הפנימית של התורה שהיא נעלמה מעם ישראל כמה מאות שנים מצד ההנהגה של תוקף הגלות. וכשהדברים התחילו לשוב באלף השישי וביתר שאת באמצע אלף השישי לקראת הגאולה, הלכו ונתעצמו על ידי הריב והרמח"ל, אז עכשיו הדברים הם ממש, יש להם את, הרמח"ל היה את מלוא הכלים לראות את התמונה במלואה, והוא משלים, עושה בעצם את אותה פעולה של הרמב״ם בחלק היותר משמעותי לנו, החלק הלבבי, שבין בחלק ההשכלתי של ידיעת השם ואמונה, ובין בחלק של העבודה, שזו ההשלמה של המסילת ישרים, שגם שם זה ספר מופלא ביותר, אם נזכה ללמוד אותו אחר כך אולי, לראות איך הרמח"ל עושה את אותה פעולה גם במצוות שבלב, ממש בגדרי המצוות דאורייתא של אהבה יראה ושלמות הלב והליכה בדרכי השם. אבל כאן אנחנו, הספר הזה בעיקרו לא עוסק במצוות הלבביות שפונות לעבודת האלוקים, אלא המצווה יותר יסודית שהיא מצוות האמונה. הרמח"ל בכמה מקומות אומר שאנחנו מחויבים מדאורייתא, על סמך הפסוק שנאמר אחרי מעמד הר סיני, וידעת היום והשבות אל לבביך כי הוויהו האלוקים. אנחנו מחויבים לדעת את דרכי הנהגתו בעולם, לדעת, להשכיל בידיעת השם. להשכיל בידיעת השם זה לדעת אותו, הוא מביא תמיד את הפסוק גם בדרך חוכמה ובעוד מקומות, מביא את הפסוק בספר ירמיה פרק ת', כי אם בזאת תתעלל המתעלל השכל וידוע אותי. ופה אנחנו צריכים להבדיל, יש לדעת את מצוות השם, לדעת את גדרי חוקים שלו, זה קיום מצווה אחת בגדרי מצוות תלמוד תורה. אבל ישנה עוד מצווה שהזוהר, המקור הראשון זה הזוהר בתחילת פרשת ועירה, הוא אומר מצווה קדמה למינדה וידתם כי אני השם על, ושם הוא מביא את הפסוק הזה שהרמח"ל, הרמח"ל לוקח את דבריו מתוך הראי"ה מאמנה הזה בזוהר בתחילת פרשת ועירה, שהמצווה הראשונה בתורה זה קודם כל לדעת את השם. לדעת את השם זה עוד לפני שהאדם יודע את מצוותיו, שהם אמצעים לי לתכלית האלוקית. קודם כל אתה מחויב מדאורייתא לדעת בשביל מה העולם נוצר, בשביל מה אתה נוצרת, למה תכלית הבריאה, ואיך בכל המערכת הזאת משתלבת התורה והמצוות. אדם שניגש אל התורה ולמצוות כחוק אלוקי סתמי, הוא גם יהודי טוב, אבל חסר לו המון נאמנות, חסר לו המון יישוב הלב. הוא לא יעמוד הרבה פעמים, זה חלק אחד שחסר לו, אל הדעת איפה התורה נשתלבה במציאות. כמו שאנחנו, תתארו לכם שהתורה הייתה מדלגת על ספר בראשית ומתחילה איתנו מרגע מתן תורה ועלה. היה חסר לנו את כל הרקע, את כל את ברית אבות, את כל ההיסטוריה של האדם הראשון, כל מה שאנחנו נלמד כאן בספר. הרקע זה חיוב, אתה מחויב לדעת שהתורה, שכל המציאות שלך תשתלב בתוך התוכנית האלוקית. זה חלק אחד. החלק השני זה החלק, כיוון שהתורה שלנו מורכבת גם מידיעת השם שלנו, מחייבת אותנו לדעת את הנהגותיו. למה? כי יש לנו, אם אנחנו נחלק את י"ג עיקרי אמונה, ישנם דברים שהם אמיתויות, דברים שלא צריכים ליישב אותם על הלב. זה או שזה אמת או שזה לא אמת, נברר ונגיע למסקנה שזו אמת ונתיישב. אבל ישנם דברים, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באופן כזה שישנם דברים שהמציאות לא תמיד מראה לנו איך הרצון שלו מתגלה, כמו השגחה, שכר ועונש, בחיית המתים, ביית המשיח. אלו יהודים עתידיים שאנחנו כל הזמן הולכים לקראתם, אבל המציאות כל הזמן היא לא מראה בדווקא סימני דרך שהתוכנית שלו היא כל כך מתקדמת. בין בפן הלאומי ובין בפן האישי, אנשים עוברים תסכולים וקשיים בחיים שהם לא רואים בדיוק שתכלית הבריאה מהירה להם תמיד. לכן אומר רמח"ל, מצוות עשה דאורייתא, חוץ מלדעת את התוכנית, לדעת איך, מהי דרך הנהגת התוכנית האלוקית, אם תלמד את הדרכים שבהם הוא מנהיג את הרצון שלו, הלב שלך יוכל להתיישב בכל המשברים. למה? כי ברגע שתלמד למה הדברים אמורים ללכת הרבה פעמים בדרכים עוקפות ובדווקא בדרך זו או אחרת, גם אם לא תדע באופן פרטי מה קרה אצלך באופן אישי, אבל ברגע שאתה מכיר את כל דרכי ההנהגה, אז אתה יכול להיות מיושב. אז בעצם אנחנו הספר הזה בא לתת לנו מענה לקיום מצוות עשה דאורייתא, לדעת את רצון השם באופן כללי. בכלל זה פרק הראשון, זה יהיה החלק הראשון של הספר, זה תהיה התוכנית האלוקית בכלל. החלק השני יהיה ההשגחה, איך הוא מנווט את התוכנית שלו יחד עם הרע, שנבין למה הוא נברא, ויחד עם כל הקלקולים שקיימים בעולם, ולמה הרבה פעמים הדברים יראו שהם הולכים באופן לא ישיר. כל זה חיובים ממש מן התורה, שאנחנו חייבים לדעת את השם, לדעת את רצונו, עד כדי שזה יהיה מיושב על ליבנו, ואנחנו נהיה אנשים שמחים, רגועים, מיושבים. זה יוליד בליבנו יחסי אמון, ביטחון ותקווה אל הטוב. כל השלמויות שדוד מדבר בתהילים נובעים רק מתוך ידיעה. אין לנו שום דרך אחרת להגיע לשלמויות כאלו אם אדם לא למד את התוכנית של העולם. אז זה נוגע לספר. מישהו רוצה להוסיף שאלה? כן.
אז זה כל העניין של התמים תהיים ככה נכנס פה.
מה פירוש תמים?
כי לכאורה יש מנגמר שאומר שאולי עדיף מה שנקרא לחיות עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, לא יותר מדי לחקור, לא יותר מדי לשאול, לא יותר מדי זה. ועל ידי זה, על ידי האמונה הזאת, אדם יכול גם להגיד שהכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב.
אז אני שואל אותך שאלה, אתה באמת חושב שעל ידי שאנחנו נגיד פתגם, נגיד מנטרה, נחזור עליה 1,000 פעמים ביום, האם אתה חושב שזה ישנה לנו משהו בתודעה? האם זה באמת יוכל לקדם אותנו. אדם מתמודד עם קשיים אמיתיים בחיים. יש לנו לפעמים, בואו לא ניקח את הפן האישי שלנו, הפן הלאומי שלנו. עברנו משברים מאוד גדולים. אם אדם לא יימד מה כאן את הנהגת השם, אז מה יועיל שהוא יושב ויגיד, א', אני אשאל אותו, על סמך מה אתה אומר את זה? יש לו מספיק מידע לשכנע אותי אם אני אגיד, אשאל אותו, אם אני קצת אשאל אותו שאלות. אז למה דברים שהוא עצמו לא יודע להסביר, אתה מקווה שבליבו עצמו זה יתיישב?
אבל לכאורה אפשר להגיד גם שאם האדם יכול לחקור יותר מדי, בסופו של דבר, זה גם מה שאומר חובת הלבבות גם, שאדם יחקור.
לא, אני אסביר לך, חובת הלבבות מדבר חקירה באלוקות, ועל זה אנחנו נגדיר, נגיע לפרק ראשון, שם אנחנו נדע מה הגבולות שלנו, ונדע איפה אנחנו מחויבים ומה אנחנו לא מסוגלים. מה שנוגע בנו, בתוכנית, בעולם שלנו, שם הרחבת הלבות לא דיבר, זה כבר הרצון האלוקי בעולם. אבל לא ייתכן שמאי למידה תצא שלמות. אף פעם לא שמענו שהתמימות היא אף פעם לא הייתה במובן של, של חס ושלום ההפך מחוכמה. תמימות, תמים תהיה, זה כבר נשלם תהיה, תן לו, תהיה איתו שלם, תהיה איתו נאמן, אבל רק אחרי שהיה לך כלים להיות נאמן. מעולם התורה לא דרשה מאיתנו נאמנות אם אין לנו סיבה להיות נאמנים. לדוגמה, אם הגמרא במסכת פסחים מביאה את הפסוק הזה שאסור לשאול בקלדאים, למה אסור לשאול בקלדאים? אם אני כל כך אדם שלא רוצה ללמוד, אז למה שאני לא אלך לשאול בקלדי? הקלדי בסך הכל אומר לי את העתידות מכוח הסתכלות בכוכבים, זה לא כוח תומה קלדי. אז למה חכמים הבינו בתורה שאסור לשאול עתידות? כי אם יש לך רקע של למידה כל כך יסודית שיודע כמה התוכנית האלוקית היא שלמה ומביאה אותך לידי מרגוע, לידי יישוב הדעת ואמון, אז למה לך לחקור עתידות? אם אתה חוקר, סימן שאתה אין לך אמון בתוכנית הגדולה. אז עד רבה, התמימות מגיעה מתוך שלמות ולא מתוך אי למידה. שרוצה לשאול משהו, לברר משהו סביב הדברים שדיברנו? כן, אז אולי את זה אנחנו נסביר, אולי שנדבר על מעלת המחבר, אז נבין באמת למה הספר הזה, באמת ההגדרה של הספר זה כמו, אין אצל הרמח"ל, אני לא זוכר בכל כתביו פעם אחת שאומר את המילה נראה לי. הוא מדבר כמו שם מפי הגבורה. וממש אני רוצה להסביר שיהיה לנו קצת אמון במחבר, להבין באמת במי הדברים אמורים. אז רק לפני שנעבור לזה, אז רק נשים לב לשם של הספר, דרך השם. שימו לב לשם של הספר, דרך השם. זה לא במשמעות שאנחנו משתמשים בדרך כלל, דרך השם במובן שאנחנו הולכים בדרך התורה, שמירת התורה והמצוות. דרך השם הכוונה היא דרך שלו, דרך הנהגתו, דרך מגמתו. קודם כל יהודי מחויב לדעת המגמה האלוקית, אחר כך אנחנו לומדים איך אנחנו נעשים שותפים במגמה, שזה כבר חלק מתקדם. אבל הדבר הראשון זה קודם כל לדעת שיש לו דרך. איפה אנחנו רואים בתורה שהמושג דרך השם מתייחס אליו ובכלל לא אלינו? כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז שם אני הייתי אולי עדיין חושב, מה פירוש שבניו של אברהם ישמרו דרך השם? ישמרו, הכוונה היא ישמרו את תורת השם, את מצוות השם. אבל בתורה כל כך הרבה פעמים מפורש, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הודיעני נאה דרכיך, את הדרכים שלך. יש מצווה בתורה, נראה בהמשך, ללכת בדרכי השם. מה זה בדרכי השם? דרכי הנגותיו, מהו הפתה. כלומר, דרך השם זה לא הדרך שלנו, זה הדרך שלו שאנחנו מצטרפים אליה. ולכן, האדם לא יכול להיכנס, לדרוך ביהדות אם הוא לא מזהה קודם כל מהי המגמה של יוצר בראשית. וזה הדבר הכי בסיסי בידיעת האמונה. מי שמתבונן בתורת משה, מהי הסוגיה הראשונה בתורה? מעשה בראשית. מישהו חושב שמעשה בראשית בא לספר לנו, כמו שלמדנו בגן, מה ברא השם ביום הראשון ביום השני? מה זה משנה לנו? הרי כל זה קרה עוד לפני בכלל שהיה אדם על הארץ. אז אכפת לנו, מעניין אותנו באיזה סדר היוצר כל יצר יש מאין? התשובה אומר הגר"א, זה לא לספר מה הוא עשה, אלא לספר את התוכנית של העולם עבורנו. בואו ונבין על איזה עולם, לאיזה עולם נכנסנו, לאיזה תוכנית, על פי איזה תוכנית העולם שלנו מתנהל. יש תוכנית של ששת אלפי שנים כנגד ששת ימי המעשה, ויש יום השבת שזה שורש התכלית של העולם הבא שנקרא אלף השביעי. אתה נכנסת מיד, כל התורה עוסקת דבר ראשון בתוכנית, בידיעת השם. אחר כך, מאוד מאוחר, יצחו לקחת לעולם 2500 שנה עד שנקבל זכות שותפות במערכת האדירה הזאת. אבל קודם כל, כמובן שהלימוד הראשוני זה ספר בראשית, שהוא כולו, אין בו כמעט מצוות, וכולו רק לדעת יושר, לדעת ספר הישר. לדעת, תמיד ברמח"ל, ישרות לישרים, לישרי לב שמחה, זה אנשים שהדרך שלהם סלולה. סולו סולו, פנו דרך השם, מסילה לאלוקינו. קודם כל, תדעו את המהלך האלוקי בעולם. אחר כך תוכלו לחשוב במה אנחנו יכולים להיות שותפים. אז זה בנוגע להגדרה של הנושא הלימודי שלנו, שהוא כולו כולו עוסק בעיקר רק במגמה שלו. עכשיו, בחלק השני שאמרנו, באמת כזה פרויקט אפשר להגיד, את הרמב״ם אנחנו מכירים, באמת הוא נאמן על כל חכמי ישראל, שהאיש הזה היה ראוי לקבל מהקדוש ברוך הוא את הזכות. לא ברור לנו למה הרמב״ם זה, למה העולם היה צריך לקבל את הפעולה הזאת דווקא לפני 900 אלף שנים ולא בזמן התנאים והמוראים. אני יכול אולי להגיד, אפשר להגיד הצעות, אולי לפני כן העולם היה עדיין כל כך בתיקון שהחוכמה הייתה הרבה יותר מקובצת, יותר אנשים עסקו בחוכמה וידעו אותה בעל פה, והכללים עברו במסורת וידעו איך לקבץ את דברי החוכמה. כמה שהתורה הלכה ונשתכחה בגלות, אלמלא החיבור של הרמב״ם, תתארו לכם ששאלה אחת קטנה בהלכות תפילה היה צריך להיות יהודי גאון עולם שיודע את כל שני התלמודים והכל ערוך לפניו ממש מול עיניו, והוא מיד מעמיד את כל הנתונים, מתרץ את כל הקושיות ויוצא לו משנה סדורה בכל שאלה ושאלה. פשוט אנחנו לא יודעים מה קרה ב-900 שנים האחרונות מהרגע שהרמב״ם כתב עם כל נושא הכלים, ואחריו הטור והשולחן ערוך וכל נושא הכלים, כולם זה בעצם ברורים על דברי הרמב״ם. שולחן ערוך זה אפשר להגיד 80% רמב״ם, לשונות הרמב״ם, עם קצת שינויים קלים מדברים שנוספו במשך הדורות. אז פעולה כזאת אדירה שהקדוש ברוך הוא זיכה את העולם, באמת הוא בחר לו שליח נאמן. מי זה השליח הזה שנקרא רבי משה חיים בן יעקב חי לוצאטו, יהודי שחי בפדובה לפני קצת יותר מ-300 שנה? ומה פתאום שאנחנו ניתן כזה קרדיט לאדם שהוא לא כל כך מספיק מפורסם אצל אנשים העוסקים בטובה בחלק הפנימי של התורה, פחות בחלק הנגלות? אז אולי חשוב לתת רקע קצת למושג חוכמת האמת באופן כללי, ואז להבין איך הדברים, איך הקדוש ברוך הוא החזיר לעם ישראל את החוכמה שלו. אז כולנו יודעים שהתורה שלנו ניתנה בזמן מעמד הר סיני, התורה ניתנה בשני רבדים. רובד אחד היה הרובד של חוקי התורה, גופי תורה, וחלק שני זה נקרא נשמת התורה. ככה זוהר קורא לחלק הזה נשמת הדאורייתא. למה? מה הרעיון? כי הגוף לא עוסק בפילוסופיה, הגוף עוסק בגדרים. אדם שרוצה ללמוד הלכות תפילין, הוא לא אמור לדעת את סוד התפילין, הוא צריך לדעת איך בדיוק תפילין נעשות. בגופי התורה גוף לא משתנה, ואותם תפילין של משה רבינו הם התפילין שלנו. כל התפילין שלנו זה אוסף של מאות הלכות למשה מסיני, שכולנו שומרים עליהם ממש בנאמנות מאז משה ועד היום. זה גופי תורה. יחד עם זה, הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם בית מדרש שלם של לדעת את רצונו. ידיעת רצונו זה כל מה שהיסודות שאנחנו הולכים ללמוד, ויחד עם זה, הכלול בזה גם כן, איך רצונו בסוף מתפשט בתרי"ג מצוות. איך תרי"ג מצוות זה האמצעי הרעיוני ביותר, גם לא רק מבחינה מעשית, גם מבחינה רעיונית, איך כל מה שהוא מסר לנו זה הכל פעולות פרטיות להוביל את מגמתו בעולם. אז כל זה זה נמסר למי? איפה הבית מדרש שעסק בחלק הפנימי של התורה? משה רבינו היה לו שני כובעים. כובע אחד שהוא נקרא משה, והיה לו כובע עבדים משה, הוא היה גם נביא. נבואת משה יש לה מעלה מיוחדת, שהתורה נמסרה בדרגת נבואת משה. אבל חוץ מזה, הוא השאיר לעם ישראל סדר פנימי בתורה. יחד עם גופי תורה הוא מסר לנו את כל מה שהקדוש ברוך הוא גילה לו. אני לא יודע אם הוא יכול למסור, כבר היה במעלה אחרי מעמד הר סיני וחטא העגל, הוא נשאר כמו שאנחנו אומרים בתפילת שבת, כעבד נאמן קראת לו, כי תפארת בראשו נתת לו, הוא היחיד שנשאר במעלת העדיים. אנחנו איבדנו את מעלת השגתנו, אז אני לא חושב שהוא יכול היה למסור ליהושע את כל החלק הפנימי, אבל היה, הוא השאיר ודאי.
לא נשאר איתו, הוא לא היה בחטא העגל
סמוך, לא שמענו שיהושע היה,
לא עלה, אבל הוא היה למטה.
טוב, נדון בשאלה הזאת. מה זה?
למה משה נחל להיות, כאילו משה לא חלק מהם, אם לא חצו לכלל העם, לא?
לא מצד שהוא לא חטא, לא בגלל שהוא לא חטא, כי משה רבינו ואתה פה עמוד עם הדין, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו, הנושא הוא עכשיו לא אם הוא חטא או לא חטא, הנושא הוא שמשה רבינו, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא השאיר אותו, עם ישראל היה כולו במעמד הר סיני בדרגת פנים בפנים, ובסוף רק משה נשאר אשר ידעו השם פנים בפנים. למה? האם זה בגלל מעשיו או בגלל ההנהגה? מסתבר שזה בגלל ההנהגה. הוא היה צריך להמשיך עד יום מותו להעביר את התורה מן השמיים בדרגת פנים בפנים. ולכן מסירת התורה הייתה צריכה להיות דווקא להימסר בדרגת נבואת משה. אבל אנחנו נכנסים עכשיו חורגים לסוגיות רחבות בתורה. על כל, אני רק רוצה לגעת ביסודות. היסוד הוא כזה. אני לא מדבר עכשיו על הדרגה, אבל נשאר לעם ישראל בית מדרש במשך למעלה מאלף שנים, בית מדרש ששם קראו לו בני הנביאים. בני הנביאים היה בית מדרש שנקרא סנהדרין, ששם העבירו, העתיקו את גופי התורה, כל מה שמשה רבינו קיבל באוהל מועד, שזה היה סנהדרין בלשכת הגזית, עד ביטול הסנהדרין סמוך לחורבן בית שני, ואחר כך עוד המשיכה הסנהדרין באופן, בסמכויות חלקיות, עדיין ביבנה, עד טבריה. זה מה ש... זה חלק אחד ששמרנו כל הזמן בדבקות על גופי התורה שנמסרו למשה באוהל מועד. אבל היה עוד חלק של משה רבינו, היה לו גם בית מדרש של בני הנביאים. ושם עסקו בחלק הפנימי של התורה, החלק של יסודות הבנת ידיעת השם. שגם הם קיבלנו אותם בהר סיני, קיבלנו ברייתות וקיבלנו משניות, בדיוק כמו שקיבלנו בגופי תורה. ישנם ברייתות ומשניות שעוסקים בחלק של דרך השם, לדעת את דרך השם, לדעת את רצונו, ואיך רצונו מתפשט בבריאותיו, בנשמות ישראל, בתרי"ג מצוות. במילים אחרות, כל מה שעם ישראל השיג בהר סיני, אתה הורית לדעת כשהיינו כולנו נביאים. בהר סיני לא השגנו עדיין את תרי"ג גופי התורה. את זה קיבלנו משך 40 שנה עד חתימת התורה. אבל מה עם ישראל אז השיג? כשהתורה אומרת אתה הורית לדעת כי הוויהו האלוקים, השגנו, אומר רמח"ל, שקרא להם את השמיים, כתוב בפסיקתא, והראה להם את הנהגתו, הראה להם, אז הוא הראה להם את רצונו. זו היה השגת הגילוי הנבואי שעם ישראל כולו זכה במעמד הר סיני. והרמח"ל כולל בזה את המצווה, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, זה בעיקר מוסב על אמונת ישראל, שאמונת ישראל צריכה להעביר, עם ישראל צריך להעביר את אותם מושגים, את אותם שלמויות שהשגנו בידיעת השם, שנתבררו לנו מאז, והם המשיכו לעבור במידת האפשר אצל בית המדרש של בני הנביאים. אז תמיד היו בעם ישראל בית מדרש של גופי תורה, ובית המדרש שנקרא מעשה בראשית ומעשה מרכבה. שם עסקו בסוד מעשה בראשית. הסוד של מעשה בראשית זה הסוד הפנימי של תוכנית הבריאה. מעשה בראשית? זו הסוגיה הכי שורשית? ודאי שנמצא לו. מה עסקו בנביאים? בנביאים ודאי. נביאים אנחנו רואים אצל אלישה. מה עסקו בית המדרש של אלישה? מה זה בני הנביאים? הרמב״ם בהלכות יסודי התורה והרמח"ל בחלק ג' של הספר יגיד לנו מה הם עסקו שם, מה הם עסקו. אפשר עוד לראות אפילו במאמרי חז"ל, מה יעקב אבינו לדעתכם עשה בבית מדרשו של שם ועבר? חז"ל אומרים ב-15 שיר השירי, שיר המעלות של תהילים, זה מה שהוא עסק בבית 14 שנה. אז מה?
אומרים שהם מכינים את עצמם לנבואה.
כן, אז הרמב״ם ורמח"ל יסבירו לנו שהכנת הנבואה זה היה, היה כאן גם תנאי קדושה ופרישות של המסילת ישרים, וגם תנאים השכלתיים, איך מקבלים נבואה ומתי מבדילים בנבואת שקר לנבואת אמת, איך מבדילים לא לטעות, כי יש בזה המון הטיה של הסיפרא אחרא. מסביר לנו שעניין נביאי השקר זה לא היו אנשים שקרנים פתולוגיים, היו אנשים שטעו באמת, כי הם באמת לא כיוונו נכון, לא דגדקו מספיק בתנאים, והם הוטעו. אחר כך נלמד, נדבר איך אדם יודע בוודאות להיות, איך עם ישראל יודע ואיך אדם בעצמו יכול לדעת שהוא ודאי לא נפל בטעות. אז כן, עברו דרך מסורת התנאים והמוראים מאז משה רבינו, עברו לנו ברייתות בתחום הזה. באמת שזה כל המדרשים, אבל במדרשים זה נעלם. אבל יש לנו ברייתות מפורשות בשפה הפנימית. שמענו פעם על מושג, על ברייתא שנקראת ספרא דצניעותא, חמישה פרקים שהזוהר, בתוך זוהר פרשת תרומה. יש אידרא רבה, אידרא זוטא, היכלות בראשית, היכלות פקודי, ספר יצירה, ספר הקנה, ראיה מאמנה, מדרש הנעלם, וזוהר חדש, תיקוני זוהר חדש. ממש חומר עצום, הוא יותר גדול מכל הש"ס, רק מה שיש לנו, רק מה שמיוחס לתנאים ולאמוראים, מה שנשאר לנו ביד. אז רק להבין כמה התחום הזה הוא תחום עצום וגדול שנשאר לעם ישראל אחרי כל החושך הגדול.
למה אין לנו גמרות שתקראו את הכל?
גמרא במסכת חגיגה, אתה רואה בחגיגה פרק שני, אתה רואה שהגמרא הקדישה לזה פרק שלם? נו, בסדר, אבל כי הגמרא זה גופי תורה, הגמרא זה שייך למערכת הסנהדרין, זה לא שייך למערכת בני הנביאים. יש שתי מערכות.
למה הם לא עשו מעין בספר שיסדר את הכל, לשתוק הלכה בדברים האלה?
מה זה הלכה בדברים? אמרת עכשיו דברים סותרים. חלק פנימי לא עוסק בהלכה חס ושלום.
לא, הלכה,
רק בידיעה.
הלכה, איך עושים את כל הדברים האלה? איך משיגים את הנבואה?
טוב, אתה שואל למה לא עשו משנה סדורה? אולי זה נכלל שם, אולי זה אמור להיות לעבור בכבוד אלוקים אסתר דבר בצורה של יותר מאב מרב לתלמיד ופחות בצורה כתובה. טוב, כן.
אני אומר שבעצם כמו שאומרים, משה קיבל תורה מסיני ומוסר על הישוע, זה בעצם החלק הגופה
הזאת? הכל, גם וגם, הכל.
אז מתי זה התפצל לבני
הנביאים? בהר סיני. משה קיבל את זה בשני רבדים, הוא מקבל את ה... את הגוף ואת הנשמה. עכשיו, היו חכמים, אתה רואה רבי עקיבא, אני אראה לך גדולי החכמים, רבי יוחנן בן זכאי, רבי עקיבא, רבי אליעזר הגדול, כל החכמים הגדולים היו חכמים גם בחוץ וגם בפנים. אבל היה להם שני בתי מדרשות בשעה שעסקו בזה, שעשו מעשה בראשית, מעשה מרכבה, אז הם עסקו בתחום הזה והיו נכנסים לבית המדרש, היו דנים בגדרי התורה. וכמובן שמעולם רבי יוחנן בן זכאי, שהיה יודע דבר גדול ודבר קטן, הוא מעולם לא בא, וזה עוד נושא שנדבר על זה בהמשך, שאסור בשום פנים ואופן שהחלק הפנימי ישליך על החלק החיצוני. זה חלק פנימי בלבד, זה חלק שרק מסביר את הרעיון, אבל מעולם לא משתמשים בו להתערבות בנושאים הלכתיים. כי ההלכה יש לה גדרים, הולכים אחרי הרוב, מבררים את ההלכה, ולא, וחלק אחד לא מתערב ברעהו. לא, זה רק משלים, אבל לא מתערב. נצטרך להתמודד מול זה. לא פשוט בכלל. לא פשוט בכלל. כן, מה?
המון לפני התקופה של הגלות, לא היה לו שני הצדים האלה בתורה? הוא למד רק את גופי תורה?
היה לנו 500 שנה בערך של חושך הגלות, מחתימת התלמוד, שאנחנו יודעים שהאחרון האמוראים היה בקי בחוכמה הזאת, עד תחילת האלף השישי, אז 500-600 שנה עם ישראל נעלם ממנו. הגרא אומר כל היום דבה, זה סוד אלף החמישי כנגד ספירת העוד של הספירה החמישית, שהעולם אלף שנים העולם יהיה דווה, העולם יהיה חשוך, חלק מגזרת הגלות שהחוכמה הפנימית מעם ישראל תסתלק. אנחנו נשאר לנו בגלות רק הבטחה אלוקית שלא תשכח מפי זרו, ובאופן מופלא ביותר לא נשכח מעם ישראל סעיף אחד מידיעת גופי התורה, פילי פלאות שבכתבי ידות, ממש בכל אחד מבין שכזה חומר אדיר היה צריך לעבור בכתבי ידות מיד ליד, וכמה טעויות היו אמורים להיות. לא חסר לנו, תוספתא אחת לא חסרה לנו, אחרי, בלי דפוס, בלי, והכל החומר היהודי נשאר לנו, כי זה ממש הבטחה אלוקית שלא תשכח מפיזרו. לגבי הפנימיות, לא זכינו, זה חלק שמראה על הערת פנים, זה מראה שעם ישראל יותר קרוב, כמו שבתקופת הנהיה לנו תקופה שהייתה נבואה בעם ישראל ובטלה נבואה מישראל בעוונותינו, גם הגיע שלב של תוקף הגלות שאפילו החוכמה הפנימית גם היא נסתלקה מאיתנו. ועוד מעט נדבר לראות איך הדברים התחילו לשוב כמעט כמעט מהרגע שהעולם התחיל להתנוצץ באור הגאולה, שזה תחילת האלף השישי.
למה הרב אומר שאין קישור בין גופי התורה לנשמת התורה?
שני תחומים שונים.
אני
נשמה, אתה יכול לפעול באיברים מכוח הנשמה שמתפשטת באיברים. זה שני חוקים שונים. פה אתה עוסק באסכל ופה אתה עוסק בגדרים.
הרב אומר את זה בסברה, אין איזה...
אפשר היה להגיד את זה גם מסברה, אבל הדברים מפורסמים. החכם הגדול שהכי קינה על הדבר זה היה גאון וילנה, שהוא הזהיר בלי הפסק, אפשר לראות זה גם בכתבי תלמידיו, להיזהר מאוד לא לערב תחום בתחום. אין לנו רשות, זה לא, בבחינת לא בשמיים, כמו שאין נביא רשאי לחדש, ונביא הגדול אליהו שיבוא ויגיד משהו בגופי התורה והוא לא ייכנס לסנדרין כאחד וימנה לרוב בסנדרין, אז אין לו שום תוקף, המילים שלו הם כמאן דלית אדמי. ככה באותו עיקרון, קל וחומר באותו עיקרון, חוכמה פנימית לא מתערבת בגופי תורה, בבחינת לא בשמיים.
כל ספרי ההלכה שכן הביאו דברים
מהאינסטנט.
עוד פעם, הוא מביא מקור. כשהוא מביא מקור, לפעמים למצוא מקור הוא יכול להביא זוהר. אבל לא שהדברים בנויים על הזוהר. הם רמוזים בזוהר, נזכרים בזוהר. או לפעמים הפוסקים אומרים שבשעה שאין שום הכרע מהתלמוד בשאלות, הרבה לדוגמה הדברים הם על גבול הפנימיות. שאני אגיד לך לדוגמה, עשה מיטתו בין צפון לדרום, זה מאמר אגדי. בדברים כאלו גבוליים לפעמים הסוד יכול לתת משקל כבד. בסדר, אז אומר לפעמים בדברים כאלה גבוליים זה ייתכן, אבל לא במקומות שהדברים עברו בגופי תורה. אז גם אם הגר"א אומר כלל גדול, הוא אומר שגם אם מוצאים סתירה מפורשת בין הזוהר לתלמוד, הוא אומר, או שהוא אומר שאליבא דאמת אין, לא יכול להיות שיש סתירה, שהרי זה שני חלקים מתאמים, אלא שחסר לנו מידע איך ליישב את הסתירה.
אבל אם זה שני חלקים מתאמים, מה בא להשתמש אחד בשני?
אתה לא יכול, כי אתה, בתלמוד זה הכלי שקיבלת. הזוהר לא נמסר לך כחלק לפסיקה, אז אין לך רשות לפסוק משם. אז הוודאי שאנחנו נלך תמיד אחרי התלמוד, ונשאיר בקושייה, אם יש לנו סתירה, להבין את הרעיון. צריכים להבין, בחלק הרעיוני הרבה פעמים הם רעיוניים, וברעיון לא, זה לא חייב להיות בדיוק כמו שזה כתוב, זה יכול להיות גם כן הבחנה מסוימת. אנחנו מרחיבים את הדיון שלנו, זה דיונים מעניינים, אבל אנחנו קצת מתרחקים מהנושא. אז בואו נחזור לעיקרון. אז אמרנו כך, אמרנו שהחלק שאנחנו עוסקים כעת זה חלק ששייך למערכת הפנימית של השכל וידוע אותי. עכשיו, למעשה כמו שאמרנו בתוקף הגלות הדברים נשתקחו. עכשיו, פתאום בתחילת האלף השישי, כמו שזה רמוז כבר בחזל, שהאלף השישי כולם יודעים שהאור של השם הלך גאות לבש, האלף השישי כבר זה אלף הגאולה, ומראשיתו כבר מתחילים הדברים להעיר. אז החומר, דבר ראשון, החומר הזה שהיה נעלם מכמה סיבות, שבזה כמה וכמה דעות, הרד"ל טוען, יש לו ספר שלם קדמות הזוהר, שהוא טוען שתמיד כל הכתבים היו בידי יחידים. יש אחרים שיגידו אולי אחרת, אבל זה לא משנה. מה שברור, הרד"ל זה רבי דוד לוריה, הוא היה דור שני לתלמידי הגר"א.
יש כאלה שאומרים שזה היה
כללי
יותר?
מפוש כללי. אבל זה עובדה שזה לא היה מצוי בידי החכמים המפורסמים. בסדר. אז בואו נתמודד. בסדר. אז אתם יודעים ודאי שבגלל אותו סדר פנימי, אתם מבינים שכיוון שלא מדובר בגופי תורה, מדובר בחלק רעיוני, אז פה אנחנו יכולים לקבל כללים קצת כמובן כללים סגורים, לא נקבל, לא נאמין לשום דבר, לא נהיה פתאים, אבל רק להבין למה ההנהגה פה היא מתנהגת אחרת מאשר היא מתנהגת בגופי תורה. בגופי תורה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעולם שערך אחד יישכח, הדברים פנימיים שכל מהותם היא הערת פני השם, שם מטבע הדברים שהם באמת עלולים להיסתר. עכשיו, אחרי שהם נתגלו, אחרי שהם שבו לעם ישראל, קודם כל הנתונים עצמם, כל הזוהר וכל המתלווה לו שב לעם ישראל, לרשב"א ולרמב"ן היה כבר את הזוהר, שזה פרק זמן כבר מאוד קצר אחרי, דיינו כבר ממש תחילת האלף השישי. עכשיו אנחנו, גם אם אדם יבוא וישאל, אני לא יודע בדיוק איך זה חזר, אבל מה שברור, אנחנו יכולים לדעת בוודאות שכל הכתבים האלה הם מיוחסים לכותב אותם רשב"י וחבריו, שהם היו כותבי, צריכים להבין, רשב"י, שאנחנו אומרים רשב"י, זה טעות לחשוב שהחוכמת האמת התחילה ברשב"י, היא התחילה במשה רבינו. הכיוון, כמו שרבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, רבי שמעון בר יוחאי הורה לרבי אבא תלמידו לכתוב חלק גדול מהדברים שהיו בידיו, וחלק דברים שנתגלו לו, נסביר אחר כך איך החוכמה הזאת היא חוכמה מתפתחת, כמו שהיא נסתרת, היא גם מתפתחת על ידי גילויי רוח הקודש, מפני, בגלל האופי שלה, עוד מעט נסביר בהמשך. אז הוא נתן, הוא הורה לכתוב, כיוון שרשב"י, רבי שמעון יוחאי היה הראשון שמכין את הגאולה אחרי החורבן, תחילת אלפיים משיח, הוא היה ממש על תפר אלפיים משיח, אז הוא היה השליח האלוקי להתחיל להחזיר את הדברים למקומם. אז הדברים בהתחלה הוכנו באופן שורשי, ולמעשה הם הופיעו רק בתחילת האלף השישי אלינו. אז כעת אנחנו יכולים לדעת בוודאות שמי שחתום על הכתבים זה רשב"י וחבריו, שהם וגם האמוראים שבאו אחריהם, שהם השלימו את הדברים, כולם, כל השמות שם, כתוב שם שמות של חכמים מפורסמים שאנחנו מכירים אותם מהתלמוד ומהמשניות, כל מי שכתוב שם חתום. אז אתם יודעים שלא תמיד יש אנשים רעים, אפיקורסים, שבאים לערר ולהגיד שזה אדם אחד בימי הביניים ישב ושרבט את כל הכתבים האדירים האלה. קודם כל, מי שמכיר את זה פשוט מבין את האבילות של בדברים האלה, אבל אפשר להוכיח, יש ספר שנפלא שנקרא מגן וצינה של רבי יצחק אייזיק חבר, גם דור שלישי לתלמידי הגר"א, ושם הוא ספר שלם שהוא כותב נגד אותה דעה כפרנית של יהודה דימדונה, אני לא יודע אם צריכים להיזהר לא להגיד רבי, הוא לא היה איש חיובי, אז שהוא היה הראשון המערערים על חוכמת האמת, ושם הוא כותב שם ספר שלם בראיות עצומות שאין עליהם תשובה, אי אפשר לערר עליהם בשום פנים ואופן, להוכיח באופן ודאי שכל מה שיש בידינו, הכל מיוחס לתנאים ולאמוראים. אז ממילא ההנהגה שהשכיחה את הדברים והשיבה אותם אלינו, זה לא כל כך רלוונטי ביחס לאמינות הדברים, כי אנחנו יודעים בוודאות שכל מילה שם היא ממש כמו שאנחנו מתייחסים ללשון משנה. אני אגיד אולי רק את ההוכחה מרכזית אחת שהיא תיישב את ליבנו להבין. הזוהר שב לעם ישראל בזמן שלא היה בעולם מישהו שיודע לפענח אותו. תבינו, בזמן שהזוהר שב לעם ישראל לא היה אף אחד שיודע להסביר את מה שכתוב שם, כי השפה והמורכבות של הדברים, היה חסר המון ידע קדום שגם הוא נעלם, שיאפשר להבין בכלל את המבנה של הדברים. פשוט לא מתחברת מילה למילה. הרמב"ן לא ידע להבין את הזוהר, היה חסר לו נתונים. עכשיו הוא הבין דברים חלקיים, הרבה פעמים שהוא מביא, הוא מביא דברים חלקיים באופן כללי, ידיעות שאפשר להבין, אבל את המבניות עצמה למעשה עד הארי הדברים לא הובנו למעשה. כן,
אז לכאורה אם הרמב"ם,
כן,
לא כל כך, כאילו, אני לא יודע אם זה בזה הדברים האלה, אבל הוא לא הבין את הזוהר, אז כאילו לכאורה מה אנחנו נגיד, האם, וזה מתקשר לשאלה הבאה, אולי איך זה
לא רק שהוא לא הבין, לא היה לו את הזוהר. לא, הקדוש ברוך הוא העלים ממנו, לא בגלל שהוא היה פחות בר מעלה, בגלל שהוא היה בדור של חושך, הוא היה שליח לדור החשוך, והרמב"ן היה שליח לתחילת זה לא בגלל, כמו שרשב"י זכה בגלל הזמן והארי זכה בגלל הזמן, והרמח"ל זכה בגלל הזמן. זה לא מראה על אנשים קטנים וגדולים, זה מראה על שליחויות.
כן, האמת, אני חשבתי פשוט שלא היה לו את הזו, אבל בכל אופן, מה שהרב אומר לגבי הנגוד של הקדוש ברוך הוא, והסיבה גבוהה, האם יש איזושהי, מה שנקרא, אינדיקציה בשביל להתחיל דברים כאלה, או שגם אדם, מה שנקרא, שאין לו ידיעות ב...
אנחנו יכולים לראות באופן ברור שמי שלחכמים בתקופה שהיה חסר להם את המידע, אז הידיעה שלהם הייתה בהנהגת השם מוגבלת. אנחנו נראה את זה בהמשך בספר, נראה, נלמד כל סוגיה וסוגיה, ונראה איך חוכמת האמת בנתה לנו באמת אור, אור, אור שלם. לא אור חדש, אלא פשוט השלימה לנו ידיעות שהיו חסרות מקודם. עכשיו, רק נשלים את התמונה. אז עכשיו שימו לב, אומר יצחק אייזיק חבר, אומר, תבינו היטב, איך ייתכן שישב אדם וכתב חומר אדיר יותר גדול מהש"ס, מורכב באופן על כל התורה כולה, על כל מצוות התורה, ובמורכבות שאי אפשר לתאר, בזמן שהוא אפילו לא יודע לבאר, לפרש את מה שהוא עצמו כותב? אתם מבינים מה? אתם מבינים מה ההצעה של אותו אדם רע מעללים? רק להבין כמה הדברים בלתי אפשריים. איך ייתכן שישב אדם וכתב חומר כזה אדיר בזמן שהוא עצמו לא יודע לפרש את מה שהוא כותב? אז מה נגיד? הוא באמת סתם כתב קשקש. סתם יושב וקשקש דברים. אמר רבי תניא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, וכן הלאה. וכותב סתם, קשקש, מקשקש, מה הוא רוצה להרוויח מזה? לא נעסוק בפסיכולוגיה, רוצה להרוויח מזה, בסדר. אבל את יוצא בעצם שסתם יושב אדם ומקשקש, מה יצא מקשקושים? לא יצא שם דברים. בא הארי אחרי כמה מאות שנים ומקבל מפי אליהו אלפי נתונים שעל פיהם פתאום הכל נפתח ברגע אחד והופך להיות מבנה מופלא ביותר, שכל מילה, אין כל מילה מותאמת לשנייה ומחברת מבנה שלם. ולא רק את הכתבים האלה, אלא על ידי הנתונים האלה, פתאום כל אגדות חז"ל שבידינו, כל מדרש רבה וכל המדרשים, מבינים פתאום את שפת החכמים האלומה, ופתאום כל התנ"ך מקבל רובד חדש, וכל התורה מאירה באור חדש. אז אני שואל אתכם שאלה, האם אדם שישב וקשקש קשקושים יכול היה לכתוב חוכמה כזו אדירה? שהארי אדם, נגיד, גם את זה נגיד, שהוא היה כזה מוכשר שהצליח לקחת סתם כתיבות בלי קשר ולהפוך מהם חוכמה רבה שמהירה את כל התורה כולה? כל אחד מבין שזה אלוקי, וזכינו שתחילת האלף השישי הדברים שבו אלינו, ולהבין את הדברים, להבין את הדברים, אז כמובן הדברים באו בהדרגה של כמעה כמעה. בתחילה היה רבותיו של הרבן, רבי יצחק סגי נאור, רבי עזריאל, שהם היו בעלי גילויים. כמובן שאי אפשר היה שאדם ישיג את הדברים בלי מה שנקרא רוח הקודש. רוח הקודש, רב חיים ויטל נזיר בשערי קדושה, כמו שיש נבואה, הדרגה הנמוכה ביותר של נבואה היא דרגת רוח הקודש. הרמח"ל ידבר על זה בחלק ג', צריכים לדעת שזה נושא רציונלי. כמו שתורתנו היא רציונלית, גם רוח הקודש זה אחד מכללי תורת משה, שלפעמים אדם זוכה לקבל השגות מעבר לגבולות האנושיות שלו, כדי שיוכל להשיג להשיג את תוכן הדברים. והגילויים האלו הגיעו בהדרגה. מי שהשלים את מלוא הגילויים זה היה הארי. הארי הוריד, מסר לעם ישראל בעץ חיים את כל הנתונים שצריכים לפתוח את כל כתבי הזוהר. מי שלומד את הקדמות הארי קורא את כל מה שכתוב, וכל מילה מתחברת לו כחוכמה שלמה. זה דבר מדהים. עכשיו, עדיין הדברים היו נעלמים. למה? המבנה חזר. מי שרואה את כל המבנה הזה רואה פה משל אלוקי מדהים, רואה בצלם אלוקים, רואה פה דמות, מראה נבואי שלם בהמון המון הבחנות. אבל הוא שואל, אבל בשביל מה המראה הזה נמסר לעם ישראל? מה זה ישלים אותי? מה זה ייתן לי סתם לראות דברים שנראים כקודים סתומים? בא עכשיו הרמח"ל ואומר, כבעל גילויים, ואומר, הגיעה השעה. אומר, הארי ידע את כל מה שאני ידעתי. גם הרמח"ל וגם הגר"א אומרים באותה תקופה, שניהם מדברים באותה שפה. הארי השיג, אבל לא היה לו רשות עדיין לגלות. עכשיו הגיע הזמן, הגאולה עלתה עכשיו על הפסים האחרונים שלה, ועכשיו אנחנו קיבלנו רשות לגלות את נמשל החוכמה, לגלות את הפילוסופיה האלוקית שמסתתרת מאחורי כל הנתונים הנעלמים הללו. אז הארי זכה להביא את המבנה, והגר"א והרמח"ל הביאו לעולם את נמשל החוכמה של סתרי התורה. דהיינו, ללמוד במילים אחרות את דרך השם. דרך השם זה הנמשל של כל הרעיון הנבואי שנגנז במראה הנבואי הזה של סתרי תורה. כן.
מה שהרי כתב בית החיים זה המבנה?
מבנה, רק מבנה. אין שם שום מילה רעיונית. הוא יגיד לך, רק מבנים, מבנים. הוא ייתן לך, קשה להגיד את זה בלי לראות את זה בפנים, אבל הוא יגיד לך המון המון נתונים, שברגע שתראה את המורכבות שלהם, מיד תראה שכל מילה בזוהר ובדברי חכמים, אפילו במדרשים, כל מילה שלהם הם מתכוונים לזה. זה מתכוון, ברור שהוא מתכוון לזה. הוא גילה מבנים, אבל אתה עדיין לא יודע מה הרעיון שמסתתר מאחורי המבנה.
נמשל החוכמה של סתרי התורה.
יש משל ויש נמשל. נתאר לעצמנו יחזקאל הנביא רואה מראה נבואי, והקדוש ברוך הוא לא מגלה לו מה הוא רוצה לגלות לו בהנהגה שלו, אז הוא נמשל עם משל בלי נמשל. זה מה ששלמה המלך אומר במשלי, לדעת משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. אתם רואים מדרשי חז"ל, אנחנו לא יודעים לפענח אותם, חסר לנו את המידע. מדרשי חז"ל הם הרבה פעמים נעלמים. אני לא יודע מה חכמים רצו פה. מה יש לי רבא בר ברחנה שאומר לי שיש עוף בר יוחני שיושב באמצע האוקיינוס והרגליים שלו והים מגיע לו עד הקרסוליים? תפתחו את הזוהר, תיקוני זוהר, הוא יסביר את הרעיון שם, איזה נתונים חסר לנו, מה כל דבר מייצג, ופתאום נפתח פה רעיון שלם. אז פירוש הדבר שיש כאן תוכן אלוקי אדיר שחסר לנו את הנמשל. אז הם, הגר"א והרמח"ל אומר, אנחנו זכינו לקבל עד כמה שהדור ראוי לקבל את נמשל החוכמה. אז מדובר פה, שימו לב, באנשים שהם בעלי גילויים, בעלי רוח הקודש, שהם קיבלו את נמשל החוכמה. באגר"א הדברים יותר נעלמים, אבל הרמח"ל, כולנו יודעים, יש לו ספר, הוא קיבל זוהר בגילויים, הוא קיבל זוהר על כל התורה כולה, על קהלת, על כל תהילים, ומכל הכתבים שלו נשאר לנו את ה-70, דהיינו בגילויים, ספר 70 תיקונים על הפסוק האחרון של התורה. 70 תיקונים, אפשר לקנות אותו בחרחנות. קידוש השם שכל יהודי יחזיק את הספר הזה בבית, לראות שהקדוש ברוך הוא כן חי בקרבנו, שסך הכל לפני קרוב ל-300 שנה שני החכמים האלה קיבלו, פשוט השמיים נפתחו לעם ישראל לקראת הגאולה. פשוט לא יאומן כי יסופר. נשמת משה, נשמת אברהם, מגיעים אליו ומגלים לו את כל סתרי התורה. הרמח"ל אומר לרב שלו באגרות, אין דבר שמעלימים ממני, כל מה שאני שואל מפרשים לי. ועל סמך הגילויים האלה הוא חיבר לנו את כל החיבורים שלו. יש לו הרבה חיבורים בסתרי תורה, יש ספר אדיר במרום על ההידרא רבה. יש לנו מכתב מרב חיים מוולוז'ין שהוא מעיד שהוא שמע מפי הגר"א, הגר"א אמר, כל דברי הרמח"ל באדיר במרום זה גילויים מעולמות עליונים. פשוט ספר של גילויים, וזה בספר שאפילו לא כתוב שם, והנה בא אליהו, רב אליהו ואמר, וכן הלאה. ספר 70 תיקונים זה פשוט ספר גילויים ממש פתוח, השמיים נפתחים, ומי שרואה את רמת הכתיבה ואת הסודות ואת המבנים שם, הוא עומד משתאה. לאיזה זכות עם ישראל זכה שאנשים כאלו זכו להיות השליחים האלוקיים אליו. אז הספר דרך השם הוא הספר האחרון של הרמח"ל בחייו, שהקדוש ברוך הוא גלגל בהנהגה, שכיוון שהוא הגיע לאמסטרדם בגלל המחלוקת שחשדו אותו הבית דין בוונציה ואסרו עליו יותר לכתוב ספרים בדרך סוד, אז הוא כתב בזכות זה את מסילת ישרים ודרך השם בכתיבה שכולנו יכולים לקבל ממנה בלי קודים. אבל מצד שני צריכים לדעת שזה ספר שכולל בתוכו את כל מסקנות ההילוך ההנהגה האלוקית, ממש באופן מאוד מתומצת ושלם. אז לכן אני אומר, לא בחינם הרמח"ל לא כותב פה שום דבר, אני אומר אולי בדרך אפשר, הוא כותב את הדברים בצורה בהירה, חתוכה, וכל מילה שלו הוא אומר בהקדמה, הוא אומר את זה באופן ברור, הוא אומר תדקדק על כל תיבה. אין כאן תיבה אחת בספר האחרון שלי, אני כותב את כל החוכמה המתומצתת, אין תיבה אחת חסרה, תדקדק, כי אם לא תדקדק אתה תאבד מידע מאוד משמעותי. ככה הספר הזה נכתב, ממש זה לא יאומן שזכינו לכזה חיבור.
תודה רבה. מה שהרב
אמר,
זה היה
להפוק,
שלא נחשוב שהם הבינו את זה בעצמם, כאילו לא בסדר, הם הבינו את זה בעצמם.
אין בעיה.
אם השפת פורשת המדרש.
אין בעיה. זה בסדר גמור, אבל זו הצעה. תמיד אנחנו מבדילים בין בסיס, כשיש לנו, לדוגמה, מאמר חז"ל, מבחינתנו, זה דבר שהוא יסוד. לפרש את מאמר חז"ל, זו כבר הצעה שלי, אני יכול להציע אותה, ואם כולם ישתכנעו שזה קרוב לאמת, אז מותר לי, מוזכותי אפילו להדפיס את זה בספר. אבל זו הצעה אנושית. לעומת זאת, כשהארי, מי שיגיד שהעץ חיים זה הצעה אנושית, הוא פשוט היה אדם לא הוגן. על דרך זה, אדם חכם ברמה שלו, רמת הגילויים שלו, שבא ועורך לנו את כל, סוגר לנו את כל יסודות התורה, אז צריכים להבין את גודל המחבר, ועל סמך מה, מאיזה מקורות הוא דיבר, נותנים לזה תוקף אחר. אם הוא מספיק הגון הרמחה להגיד, שאם הוא מסופק להגיד, אולי, אפשר, נראה לי, ואז היינו שמים את זה בדרך של אפשרות. אבל לבוא ולהגיד, זה כך, הוא לא בשום מקום אומר, רבותיי, זה כך, ודע, זה כך, וזה כך. אז עכשיו, אם אתם תמצאו עוד ספרים שגם ידברו בשפה כזאת, אולי תמצאו עוד ספרים כאלו, אז אולי נצטרך לעשות בדיקה איך אנחנו יודעים לברר בוודאות אם מישהו יבוא ויגיד, אולי חס ושלום הרמח"ל בדעת הדברים מלבו. אני אומר, די לנו, אני אומר, כאנשים אגונים, די לנו שגדול החכמים, שהוא המבקר הכי גדול שהיה באלף שנים האחרונות, הגאון מווילנה, גם בחוכמתו הרבה, שתלמידיו כותבים שמאז רבנן סבוראי לא קם חכם כמו, והביקורת שלו על כל דבר שלו מדויק במקורות הייתה עד הסוף. אם הוא שמח ידע ואמר במשני מכתבים, גם לרב חיים וולוז'ין שלנו מכתב, ומכתב של רב נחמן משקלוב, שניהם מעידים מפי הגרש, הוא אמר שהרמח"ל השיג את נמשל החוכמה הפנימית, אז די לנו בזה. אבל מי שרוצה עדיין להיות רציונל ולהבין על סמך מה הגאון מווילנה נתן לו הסמכה, אז אפשר גם את זה לערוך בהזדמנות ולהבין איך אנחנו יכולים לדעת בוודאות מי הוא אדם מוסמך, אחרי שהוא כמובן אומר. אם הוא כמובן אומר, אני לא אומר את הדברים מליבי, אלא אומר אותם בשם יעקב אבינו, או בשם אברהם, או בשם נשמת משה, אחרי שהוא אומר את זה מפי העליונים, האם לדעת, לברר בוודאות, שלא ייתכן שנפל בו משגה, טעות, הטיה חס ושלום, את זה מי שרוצה יכול לראות בספר אגרות רמח"ל, שהרמח"ל משיב נגד כל הטוענים נגדו, וכמה רבותיו חכמי איטליה שהיו גדולי המקובלים, רבי בנימין הכהן שהיה תלמידו של הרמז רבי משה זקוטה, הוא היה בא אל הרמח"ל לשאול אותו תיקון לנשמתו, כלומר הוא היה קטן ממנו בערך ב-60 שנה והוא היה אצלו מגיע, ואחר כך רבי ישעיה בסן רבו של הרמח"ל, איך הם סמכו ואיך הם היו לימינו בכל המחלוקת הקשה שהייתה. אבל מי שעדיין חושב שהדברים, הקדוש ברוך הוא בכוונה ישיר גלגל את הדברים כך שכל האפשרויות יתבררו, שיעלו כל האפשרויות שאולי אפשר לפקפק, וכדאי לראות את כתבי הרמח"ל איך שהוא מסביר בטוב טעם איך הדברים, אבל הייתי עורך על זה עוד כהנה וכהנה ליישב את הלב. תראה, הרשש מעולם לא התיימר לבוא ולהגיד שהוא בעל גילויים. הרשש ישב וישב את קושיות הסתירות שקיימים בכתבי הארי והציע תירוצים. יש הרבה שמועות סותרות, אז הרשש ישב ואמר, הציע הצעות, ייתכן שהן גאוניות וייתכן שהן מופלאות, אבל זה, כשלומדים את כתבי הארי יש הרבה שמועות, יש שם הרבה היו שמועות שער הקדמות ועץ חיים, והוא יישב, הוא אמר, זו בחינה כזאת, זו בחינה כזאת, אבל הוא לא התיימר להגיד, הוא לא התיימר להפרש את הנמשל, וגם את התשובות שלו הוא מעולה אמר, לא אמר, קיבלתי מפי אליהו. אז לכן, כאדם שלומד את החוכמה, ודאי שיסתכל בספרי החכמים ככל ספר חיבור שבא לפרש את העץ חיים. אבל לתת לזה תוקף שעומד מול גילויים כאלה, ששני חכמים גדולים כאלו, זה לא משקל נגדי לוותר על התכנים המופלאים האלו. כן.
מה אומרת לא בשמיים?
כן.
גם נגיד שמה שהארי דיבר ופרש את המדרשים את הזוהר והקדוש ברוך הוא דיבר, אז גם נגיד לא בשמיים, ואולי גם
יפה,
לא שמיים סופר למדרשים,
יפה.
גם זה נכון.
שאלה במקומה. שמעתם שאלה? לא, אני שואל שאלה, אם התורה לא בשמיים היא, אז איך אנחנו יכולים לתת תוקף לגילויים שמימיים וחדשים אפילו בנוגע לחלק הפנימי? זו תשובה היא מאוד פשוטה. הכלל שלא בשמיים היא זה רק בנוגע לגופי תורה, שראים לו כך, איך אתה מאמין לאליהו שהוא אומר כה אמר השם, תגיד לו, לא בשמיים היא, אני לא רוצה להאמין לך. נבואה היא חלק שאם השמיים פתוחים ואתה בודק שזה באופן נאמן, אז בחלק הפנימי של התורה, כך הדברים הם דינמיים. כמו שנבואה הייתה בדור אחד יותר גבוהה במעלה, בדור אחר יותר נמוכה, ובדור אחר מסתלקת לגמרי, גם בחוכמה הפנימית היא משתנה לפי ערך הגילויים שהקדוש ברוך הוא מגלה לעם ישראל, כמובן בדרכים, כמו שנביא היית צריך לבדוק אותו בנאמנות גמורה, והסנדרין היו בודקים אותו, וחס לא היו מזכירים את הנבואה לכל אדם שבא. גם החוכמה הפנימית, אתה צריך לבדוק את זה בשבע חקירות ובדיקות, לסמוך רק על אנשים נאמנים, א', שהם אומרים מאיפה הם קיבלו, ולבדוק אותם שהם עומדים בכל משפטי הבדיקות. בסדר, אין לנו סנדרין. אז בסדר, טוב, עכשיו אתה בא ואתה אומר, כיוון שהסנדרין, אז אין לנו מי שיוכל לתת אמון, לבדוק בוודאות שהארי דובר אמת ולא... ולא חלילה
לא, שתי דברים.
מה תרוש? רגע, עוד פעם, תדבר על העיקרון. האם בזמן שאין לנו סנהדרין, האם עם ישראל מסוגל לברר, האם הקדוש ברוך הוא שלח לו שליח לקראת הגאולה, שייתן לו קצת יותר אור בהבנת סתרי התורה? שאלה ראשונה. אם כן, אז מה אתה רוצה לדון? בוא. מאוחר, אני מרגיש שאתם מאוחר כבר? הפלגנו?
שערה שלנו.
אז בסדר, אתה טוען טענה, אבל כל החכמים, לא היה חכם אחד בישראל שפקפק על סמכות הארי. למה? מאותם סיבות שהארי גם כותב באחד המקומות, איך בודקים בעל רוח הקודש. קודם כל הוא אומר, דבר ראשון, הוא צריך להיות אדם מוסמך בעיני החכמים, איש שנולד מתוך בית המדרש, אדם שהוא חכם גדול בחוכמת התורה, חסיד גדול ונאמן על חכמי ישראל. הקדוש ברוך הוא לא ישלח לו איש תימוני שאנחנו לא מכירים אותו לפנים ואחרי. אם הוא רוצה לשלוח שליח לעם ישראל, הוא רוצה שהוא יהיה שליח אמין. והארי ישב בתוך חכמי צפת בבית המדרש של הבית יוסף, חברותה של הבית יוסף. הקדוש ברוך הוא בחר לו תמיד את האנשים היותר נאמנים בעיני החכמים, גדולי החכמים.
לא היה מעולם מקובל שלא...
אני לא... זה לא רלוונטי, כי מקובלים לא...
לא מקובלים, לא...
אז תבדוק, נבדוק את זה. נבדוק, אבל... אתה לא מדבר על אדם שעסק בחוכמה, אתה מדבר על אנשים שהעיזו להסביר את הדברים מפי העליונים, להבין נתון חדש לעם ישראל בתוך הכתבים. זה דבר שצריך בדיקה גדולה. דבר שני, שימו לב, תנאי ולא יעבור, אחרי שהוא אדם הכי אמין בעיני גדולי החכמים, גדולי התורה. ואחרי שהוא אומר, אני לא אומר את הדברים מליבי, אלא מפי העליונים, מפי אליהו.
יש
בגלל
שהוא אומר, אני קיבלתי...
נדבר עוד מעט. במחל בוודאי. אגרה, אני אראה לך, אגרה העלים את זה מאוד. הוא באמת, באמת... הצעתי לך לראות ספר שלם. לא, ספר שלם שהוא כותב... יש רב חיים פרינלנדר, ודאי שמעתם על החכם הזה, שפתי חיים, הוא היה אדם שהדיר את כל כתבי הרמח"ל. אז הוא אומר, כל כתבי הרמח"ל הם כתובים בכתב עם טיוטה, מחיקות, ונדקדק על כל תיבה ותיבה, 70 תיקונים, אין שם מחיקה אחת. הוא מקבל את זה ממש כמו מפי המגיד, הוא כותב ככה, בחודש אלול אחד מקבל 70 תיקונים על הפסוק של לעיני כל ישראל. הוא כותב שם, רשבי קיבל על בראשית ברא אלוקים 70 תיקונים, ואני מקבל על הפסוק האחרון, להכין את הדרך לתיקון שני משיחים. זה בעצם הספר הזה. ותפתח ותתרשם, תראה, זה ספר אלוקי. עכשיו אני אומר, רק אני רוצה לחזור על הכללים, רק בזה נסיים היום. אנחנו הפלגנו הרבה, אבל אני מקווה שזה יהיה כל זה לתועלת, להבין, לתת אמון במחבר. שימו לב, בא אלינו חכם מפורסם שהחברותה של הרבית יוסף, שהוא תלמיד, שהוא חכם גדול בנגלות, והוא אדם אמין בחסידותו, פרישותו ומעשיו וחוכמתו, והוא אומר לנו, אני קיבלתי את הדברים לא ממני. נתאר לעצמנו שהקדוש ברוך הוא היה בוחר, נגיד, איזה חכם מפורסם, שנגיד חזוניש, שהוא חכם גדול, והוא בא אלינו והוא אומר לנו, קיבלתי גילויים בחלק הפנימי של התורה שאין לזה השלכה לחלק ההלכתי, אבל בלילה אחרי חצות קיבלתי את הגילוי הזה, עשיתי ייחודים וזכיתי לקבל ביורים בזוהר הזה. אנחנו ודאי היינו מאוד מתייחסים לזה באחריות, אבל היינו אומרים לו, אתה צריך עכשיו לשכנע אותנו שהתוכן שאתה אומר הוא לא תוכן שבא פתאום מבנה שהוא לא מתיישב בכל חלקי תורת משה. א', לא ייתכן שהוא יסתור את אחד מעקרונות תורת משה, תנאי ולא יעבור. כל עיקרון שלו יהיה הלכתי, רעיוני, אם זה סותר את אחד מעקרונות הרמב״ם, אתה יודע שזה ודאי נבואת שקר. גם אם זה נבואה, זה נבואת שקר. דבר שני, לא רק שזה לא יסתור, אלא שזה יאיר לנו את כל התורה כולה, שזה יבוא וישתלב בתוך המערכת. אלו התנאים שהארי עורך. אז שימו לב, חכם נאמן אומר ממי הוא קיבל, והדברים לא סותרים את עקרונות תורת משה, ומאירים את כל תורת משה. שזה לא ייראה כמו איזה סתם איזה וורט תלוש מהמציאות, אלא הנה, תראו, פתח, לקח מאמר זוהר ופתאום הדברים נפתחו.
אפשר לקבל שהדברים שנתגלו בצורה כזאת, יש בהם סתירות פנימיות כאלה שצריכים כך
הרבה
ליישב אותם.
כן. חוכמה אלוקית מורכבת. אין דבר בתורה שהוא לא מורכב. מורכבות שחסר לנו נתונים, תמיד לנו זה נראה כסתירה. פתאום אתה רואה כמה סתירות אנחנו רואים שבא חכם גדול מישראל ונותן לנו עוד נתון אחד, ופתאום זה מאיר את העיניים. אז חסר לנו, זה דברים מורכבים.
יש גרסאות והרבה ככה...
לא הרבה. אני לא חושב שהזוהר הוא מיוחד בגרסאות. אני לא חושב שזה אחד דווקא... אני לא זוכר דברים כל כך מורכבים בגרסאות הזוהר. הדברים הם... בארי, אני אומר, בארי יש נוסחאות שמועות, שפעם הוא יגיד הבחנה כזאת, וידוע שרב חיים ולוז'ניץ בשם הגר"א, שבדברים האלה תמיד זה שני צדדים של אותה מטבע, פעם זה הבחנה מכיוון זה, פעם זה הבחנה מכיוון זה, כיוון שהדברים הם פנימיים, יש בהם הרבה הרבה צדדים, כמו שהמושג 70 פנים לתורה זה רק מושג בסתרי תורה, זה לא מושג בנגלות, בנגלות אין 70 פנים, יש רק הלכה אחת, בפנים יש המון המון הבחנות, אז פעם זה נראה מכיוון זה, פעם זה נראה מכיוון אחר, אז בזה ודאי שיש בזה ריבוי גדול.
אז הארי הביא את ארבעת הפרמטרים האלה, וכל מי שלא עומד בארבעתם, באחד מארבעתם.
כן, כן. מאוד, מאוד קל, אפשר מהר לברר את הדברים. קודם כל, כמה אנשים בהיסטוריה בכלל התיימרו להגיד, קיבלנו מפי אליהו את כל מה שאנחנו אומרים. שיגידו ברור, מה אמרתם?
לא חל אבל את הכל. אמר דברים מסוימים.
טוב,
בסדר. כתוב, לא כתוב כל התורה.
אז תפתח את האיגרות, ותראה. ותראה, תפתח, כדאי לעבור על האיגרות, זה דבר מאוד מופלא, אין לנו עוד, דבר מאוד מדהים, אין לנו עוד היסטוריה, זה 300 שנה, לא תמצאו עוד פרשה מסירה שהייתה בעם ישראל, שכל התיעוד נשאר לנו אחד לאחד, דבר מדהים שאין כמוהו בעם ישראל. עם ישראל יש בו הרבה הרבה פרשיות, הרבה יותר מרוחקות של 100 שנים, אפילו 50 שנה, לא תמצאו תיעוד שיערוך בפניכם את כל המכתבים שנמסרו, המתנגדים והמזקים בפרשה. 300 שנה זה פרק זמן עצום. כל הכיתובים, כל המכתבים נשארו מתועדים. ממש מפליא. אתה יכול לקבל את כל החומר ולראות שם, לראות במי מדובר. מה אתה אומר?
אבל
ממש מכל
שהמכתבים שרואים מחיקה והוא כתב שוב שהוא נגדל.
לא, הכוונה היא בכתבים שלו האנושי, מסילת ישרים, הוא כותב בספר הדרכה האנושית, על פי חוכמתו, אז הוא רוצה לכתוב ללומד בצורה הכי מזוקקת. הוא רק הוכיח שהספר הזה הוא ספר גילוי, והוא לא ספר שנכתב על סמך גילויים, אלא הוא עצם הגילוי בעצמו. כן?
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.